אני רוצה בהנחיות הבוקר לדבר אליכם על קשב, ריכוז וגם על מחשבות. קיים הבדל בין ערנות מודעת למחשבה לבין לחשוב מחשבה. זהו הבדל מאוד עדין, הבדל במרקם, בטקסטורה. המודעות הערנית למחשבה, המחשבה מרגישה כאילו קלה יותר, כאילו יש איזושהי מרווח, ספייס, בין המחשבות. כשאנחנו חושבים מחשבות, התחושה היא יותר סמיכה, מסיבית. למחשבה הרגילה, כמו שאנחנו חושבים ביום יום, יש איזושהי איכות תובענית, אובססיבית כמעט. היא כמו שואבת אותנו לתוכה. כמו שאמרה לילה אתמול בשיחה בערב, כשציטטה את הג'אן בודדסה, Lost in thoughts. זה באיזשהו מקום כמו ההבדל בין לראות סרט. הרי כשאנחנו יושבים ורואים סרט, אנחנו נשאבים לתוכו. אם זה לא היה ככה, לא היינו כל כך אוהבים לראות סרט, וכל תעשיית הסרטים לא הייתה כזו תעשייה משגשגת. אנחנו יושבים, אם רגע נעצור ומישהו ישאל אותנו, אנחנו נגיד, כן, זה סרט. אבל אנחנו לגמרי בתוכו. כשהגיבור נמצא בסכנה, אנחנו מפחדים. כשקורה משהו מרגש, אנחנו מתרגשים, שמחים. זה מאוד מאוד אמיתי, מרגיש ממשי. אבל אם ייגש מישהו ויעט את הגלגל שמסתובב, הגלגל שעליו יש תמונה ועוד תמונה ועוד תמונה, שכאשר מסתובבות, כשהוא מסתובב בקצב מסוים, זה נראה כמו סרט. אם מישהו יעט את הגלגל, אנחנו פתאום נראה תמונה ועוד תמונה ועוד תמונה. וגם הכל, במקום לדבר אלינו בצורה שמאוד שואבת אותנו למה שמדובר, היא שמעה פתאום כאה, ואנחנו נבחין שזה בעצם אוסף של צלילים, אוסף של תמונות. הסרט, כשהוא בקצב הרגיל שלו, הוא דימוי למחשבה הרגילה, בחשיבת המחשבה. ההאטה בסרט שיוצרת את המצב שבו אנחנו עדיין רואים תמונות, עדיין שומעים קולות, את קולות הסרט, אבל מאוד מאוד יודעים זו תמונה, זו תמונה, זו תמונה, זה צליל. זה צליל, זה צליל, הוא דימוי לערנות המודעת למחשבה. דימוי אחר יכול להיות ההבדל בין רכבת, רכבת מסע שעוברת לפנינו בשעון רב, מחשבה אחרי מחשבה אחרי מחשבה אחרי מחשבה, עם כוח אנרציה עצום ששואב אותנו לתוכו, לבין ההבדל של מטוס פייפר שחולף אולי בשבת בבוקר בים עם איזשהו שלט מתנוסס מאחוריו, איזושהי פרסומת, אולי ידיעות אחרונות, העיתון של המדינה. מה שעוזר לנו לראות את ההבדל בין לחשוב מחשבה לבין ערנות מודעת למחשבה הוא התפתחות של ריכוז. יותר מדויק אולי לומר שהתוצר הנלווה של ההתפתחות של הריכוז, רוגע, מאפשר למודעות הערנית למחשבה להיות. מה שמאפשר לנו לראות, לדעת בעצמות את ההבדל בין השתיים, הוא הקשב. ואני רוצה לומר עכשיו מספר מילים על קשב וריכוז. זה נורא מעניין לראות שבאומנות הכל כך עתיקה הזאת, בדברים שלימד הבודה שני 2500-2600 שנה, חלק כל כך מרכזי מתעסק בקשב ובריכוז. הרבה לפני שחשבנו על זה כבעיה, הרבה לפני שהמצאנו את הרטלין, הריכוז והקשב הם איכויות של תשומת הלב. שתי איכויות שהן לא משהו נפרד, בעצם שתי איכויות שמשתלבות ביחד. על הריכוז מעט יותר קל לדבר. ריכוז היא בעצם איכות שאנחנו מכירים אותה היטב בחיי היומיום ומשתמשים בה כל יום. זה נכון שבמדיטציה אפשר לפתח את הריכוז, לעדן אותו לרמות אחרות, אבל בעיקרון, בבסיסו של דבר, מדובר באותה איכות שמאפשרת לנו למשל לראות אדם או להקשיב לצליל מסוים, למשל עכשיו להתרכז בצלילים של הקול שלי. הריכוז כשמו כן הוא היכולת לרכז את תשומת הלב באובייקט אחד. בכל רגע נתון מתקבלים כל כך הרבה רשמים בששת שערי החושים. בשיח הבודהיסטי, בדרך שהבודה התייחס אל הדברים, מדובר על שישה שערים של החושים. חמשת השערים, חמשת החושים שאנחנו רגילים לדבר עליהם, הראייה, השמיעה, הטעם, הריח והמישוש, התחושה. והשער השישי הוא השער של המים. הרשמים שאנחנו מקבלים במחשבות, זיכרונות, רגשות. כל מה שכמו נכנס דרך שער התודעה. דרך כל אחד מששת השערים נכנס בכל רגע נתון הרבה מאוד מידע. אם לרגע תסבו את תשומת הלב עכשיו אל הגוף שלכם, תראו שיש בו כמה וכמה תחושות. מן הסתם יש תחושות בישבן, המגע שלו עם הכרית או עם הכיסא. יש תחושות של מגע, של המגע של אור כפות הידיים, בבד או באור. תחושות של מגע של הבד, של החולצה, באור של הגוף. אולי תחושות של קרירות, אולי תחושות של חמימות. פה בזמן נכנסים רשמים דרך שער השמיעה, הצלילים של הקול שלי, צלילי מישהו שמושך באף, צלילי המזגן. דרך כל אחד משערי החושים נכנסים הרבה מאוד רשמים. הריכוז הוא היכולת לרכז את תשומת הלב, למקד אותה באובייקט אחד בלבד. לריכוז שלנו באובייקט אחד מתלווה איזושהי איכות של רוגע. הרשמים הרבים, העולם של 10,000 הדברים, כפי שכינה זאת הבודה, נותן לנו כמו מנוח מסוים, בעצם זה שאנחנו בוחרים כמו להסיט הצידה חלק מהדברים, לומר לא עכשיו, ולהתרכז במשהו אחד. חשוב לומר שריכוז איננו מטרה כאן. זה לא שריכוז הוא העניין. בעדינות ולאט לאט, מתוך התנאים ומתוך הנסיבות, הריכוז מתפתח. התרגול הזה תורם להתפתחות הריכוז. אנחנו יכולים לראות את ההתפתחות של הריכוז גם בעלייה מסוימת ביכולת להיות עם אובייקט אחד. איזשהו פרק זמן מסוים. בו בזמן, ביכולת לראות את האובייקט בצורה יותר ויותר עדינה. אם לצורך העניין, בהתחלה נשימה הייתה אולי איזשהו רעיון, משהו שקורה, אני יודע שקורה, הנה, שאיפה, 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 שאיפה. משהו שמזדקק בתשומת הלב ומבחין בתחושה, שבעצם איזשהו מקום בגוף, אולי בכניסה לנחיריים, בשפה העליונה, אולי בבטן, יש תחושה תחושה של זרימה באף, או תחושה של התרוממות, צניחה בבטן. ולאט לאט אולי גם קטן האזור שתשומת הלב מרוכזת בו. אבל בעצם, כדי להתרכז, כדי להתמקד, אנחנו מכניסים לשימוש גם את האיכות של קשב, של תשומת לב שאינה מתכוונת להתרכז בשום דבר. ללא קשב לא היינו יכולים בכלל להתרכז. הרי כמו שאנחנו רואים, שוב ושוב ושוב, הריכוז כל הזמן מוסך. מה שיודע את זה, זה הקשב, זו תשומת הלב הפתוחה, תשומת הלב שאינה מנסה להתרכז במשהו מסוים, הנשימה, תחושות הגוף או מה שזה לא יהיה. אנחנו מתכוונים להתמקד, בוחרים אולי בעוגן שלנו, התחושה העכשווית של הנשימה, ועולה צליל של תחכוך בגרון. אנחנו לא בוחרים לשמוע את זה, זה קורה כמו מאליו. השמיעה, הידיעה של צליל, בתוך ההבחנה הזאת, בתוך התרגול, נכנס גם איזשהו אלמנט של זיכרון. השם של קשב בשפה הפאלי, סאטי, בא מתוך השורש לזכור. אנחנו כמו נזכרים לזכור. אנחנו נזכרים שבכוונתנו להיות נוכחים. שמים לב ששמיעה מתחוללת עכשיו, ואם הבחירה שלנו היא כרגע להחזיר את תשומת הלב לאובייקט המיקוד, אנחנו שווים ומתרכזים. רמה מסוימת אפשר לומר שהריכוז, concentration, סמאדי בפאלי, יש לו איזושהי איכות יותר זכרית, מרוכז, ממוקד. ולקשב, mindfulness, יש איכות מקבילת. פתוחה. קשב לא בוחר, לא מעדיף חוויה זו על חוויה אחרת. הקשב פתוח לפגוש את מה שקורה עכשיו. ואם ההתפתחות של המיומנות באומנות הזו אומרת לנו שזו הזמן עכשיו, כשאנחנו קשובים, שמים לב שנשאבנו לתוך מחשבות של זיכרון או תוכנית, שזה הזמן להתמקד, להתרכז, אנחנו משיבים את תשומת הלב, מרכזים אותה בעוגן שלנו, תחושת הנשימה בגוף. וברגעים אחרים, כשהתחושה היא שאנחנו נוכחים, שאין לנו קושי להיות עם תשומת הלב פתוחה ועדיין נוכחים, עם הידיעות אחרונות. כל מה שלא עולה, אנחנו פשוט יודעים את התודעה שיודעת את החוויה. במובן מסוים, הריכוז עניינו הוא בתוכן של החוויה, באובייקט. נשימה, צליל. הקשב עניינו בתודעה שיודעת את החוויה. Mindfulness is interest is the in the mind knowing the experience. תמונה שעולה לי בראש, ולנסות לדבר על על הבסיס של האיכות הזאת של קשר, היא תמונה של תינוק בן יומו. כל מי מאיתנו שיצא לו להיות עם תינוק מאוד 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 צעיר, זה נראה כאילו אין לו את היכולת להתרכז, להתמקד. כאילו הוא לא עושה משום דבר משהו. Doesn't make of anything something. רואים את זה מאוד חזק בעיניים. רואים שהן רואות, וברור שישנם רשמים, ולרשמים האלה יש אימפקט עליו. איזשהו צליל חזק, רואים שמעורר גלים בפנים. הנוכחות האימהית מעוררת משהו. ופה בזמן אין כאן בכלל איכות של ריכוז, עם קשר פתוח. ידיעה של הרשמים, ידיעה במובן המקראי, האירוטי של המילה, לא של ידע, אלא של לדעת, כמו לדעת אישה, או לדעת איש, להיות אחד עם, בלי הצורך להרחיב, לומר משהו, אולי אפילו בלי הצורך לתת שם, בלי לתפוס את הדבר באמצעות מילה. חשוב לי להזכיר שוב שריכוז איננו מטרה כאן. ריכוז הוא כלי שאנחנו מפתחים אותו במידה מסוימת. אין גם איזשהו צורך בריכוז אבסולוטי. רמה מסוימת של ריכוז כשהוא מתפתח, איזשהו שקט שבא באופן טבעי יחד איתו, בשילוב עם הקשב, מאפשרים לנו לראות בצלילות. מאוד חשוב לזכור שריכוז איננו העניין כאן. לרבים מאיתנו, בעיקר עכשיו, כשאנחנו יוצאים למדיטציה בהליכה, ריכוז הוא דבר שמאוד תלוי בתנאים ונסיבות. בדיוק כמו שכאן יש יותר תנאים ונסיבות, השקט, ההימנעות מלדבר, הלוח הזמנים שנותן שקט, לא צריך להתעסק מה קורה עכשיו, המדיטציות, הנסיבות האלה תורמות ביחד להתפתחות של ריכוז ברמה מסוימת. בדיוק באותה מידה, הישיבה היא פורמט, היא תנוחה, שתומכת בריכוז בצורה הרבה יותר חזקה מאשר ההליכה. ההליכה באופן מכוון היא נסיבות בהן יש פחות תמיכה לריכוז. אין צורך לנסות להיות מרוכזים כמו שהיינו כאן. להרגיש את תחושת האיסוף באותה צורה כמו שהיא נחוות בישיבה באולם המדיטציה. ההליכה מטבעה היא הרבה יותר פתוחה. העיניים פקוחות. הרבה מאוד רשמים מגיעים, הגוף נמצא בתנועה. בדיוק כמו בישיבה, אם אנחנו מרגישים שהפיזור גדול מדי, אנחנו משתמשים בעוגן. כפות הרגליים, התחושות בכפות הרגליים, התנועה שלהם. פה בזמן אין צורך להפעיל על עצמנו איזשהו לחץ, איזושהי ציפייה שההליכה, הריכוז בה, יהיה כמו בישיבה.